שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט של אלופים ואלופות. בכל פרק נארח כאן אלוף או אלופה מעולם הספורט, הבריאות והכושר, כאלו שאי אפשר לפספס את הדרך המיוחדת שלהם. והיום בפרק אנחנו מארחים את זוכת מדליית הזהב באולימפיאדת טוקיו 2020, לינוי אשרם.
פודקאסט של אלופים ואלופות בשיתוף תלמה.
מה קורה?
מעולה.
איך את?
אני בסדר.
טוב, אז תספרי לנו למי שלא יודע, איך הגעת להתעמלות אומנותית?
כשהייתי ילדה קטנה, הייתי ילדה מאוד, מאוד פעילה. Okay. אפשר להגיד, הייתי מתרוצצת בבית, ממקום למקום, לוקחת כל מיני, כל מה שהייתי רואה, הייתי פשוט לוקחת בידיים, מתחילה להתעסק עם זה. וההורים שלי הבינו שאני צריכה איזושהי תעסוקה אחר הצהריים. והם לקחו אותי למתנס ליד הבית, שהיה שם באמת כמה סוגים של חוגים. ממש אני זוכרת שנכנסתי לאולם-אולם, עד שנכנסתי לאולם ההתעמלות, ממש עברתי ג'ודו, כדורסל, סתם כאילו ריקוד רגיל, ובאמת נכנסתי לאולם ההתעמלות, ואני זוכרת שכאילו מהפעם הראשונה התאהבתי בזה, הסתכלתי על זה, ומשל הסתובבתי לאמא שלי, ואמרתי לה, פה אני רוצה להיות.
מעין הערה כזאת של, זה זה.
משהו כזה, כאילו הרגיש לי כזה, אוקיי, פה.
וזה משהו שלא הרגש, נגיד, בכדורסל, ומה שאמרת, שנגעת בזה בקטנה.
לא שנגעתי בזה, פשוט כאילו הסתכלתי, וכאילו פחות עניין אותי, פחות משך אותי.
איך בעצם, יודעת, התעמלות אומנותית, יש לזה כל כך הרבה סטיגמות של קושי ומשמעת נורא נוקשת. איך מצליחים בעצם לאזן את התזונה ולשמור על בריאות, גם הנפש וגם הגוף?
אז באמת יש הרבה סטיגמות על ההתעמלות, שאנחנו לא אוכלות כלום ואנחנו כל היום ניזונות רק מחסה, אבל זה ממש לא נכון. אני אוכלת הכל, אני אוכלת את כל אבות המזון, גם פחממות שחושבים שאנחנו לא אוכלות, אנחנו אוכלות. אנחנו פשוט שומרות על אורח חיים בריא ועל תזונה נכונה. אוכלות פשוט נכון, זה לא שאנחנו מפספסות דברים, או פשוט משתדלות באמת לא לאכול את כל הג'אנק פוד, ויותר באמת אוכל בריא. ומזין.
אבל את מרשה לעצמך מדי פעם נגיד איזשהו ג'אנק פה ושם?
כן, כאילו כל השבוע כזה שומרים וכמה שאפשר עם באמת תזונה נכונה, ופעם בשבוע כזה מותר כזה להרשות איזו ארוחה אחת שהיא יותר, אפשר להגיד, ג'אנק פוד.
אבל אנשים שהם שומעים את מה שאת אמרת לי נגיד, הם מתפלים? הם כאילו פתאום אומרים, מה באמת כזה?
מלא אנשים מתפלים גם בגלל מה שהיה ב...
בתוכנית של מה קשור.
אנחנו במפה, כן. אז הרבה חושבים שאנחנו לא אוכלות כלום, ופתאום נגיד אם מישהו רואה אותי אוכלת, הוא שואל אותי, מה, את אוכלת? מותר לך? לפעמים זה מציק ששואלים אותי, מותר לך? כי בסופו של דבר אני אחליט מה מותר לי ומה אסור לי. אבל כן, מותר לנו פעם ב, מותר לאכול פשוט לא כל הזמן.
מלבד התזונה שאת אומרת שאת עכשיו שברת את הסטיגמה, זה באמת כל כך קשה, כל הג'אנר עצמו, כל ההתאמנות האומנותית ממש קשוח, כמו שאתה מצטייר בחוץ?
כן, אני חושבת שההתאמנות האומנותית זה הענף הכי קשה. הוא ענף מאוד סובייטי, אפשר להגיד, הוא מאוד חזק. הוא באמת דורש מאיתנו כל כך הרבה, אם באימונים אחרים, בענפים אחרים, יכולים לעשות אימון של 3 שעות, 4 שעות גג. אנחנו עוברות 2 אימונים ביום, כל אימון בערך בין 5 ל-6 שעות. אז זה מטורף, זה כמעט 12 שעות של עבודה ביום.
יש סיבה למה זה 2 אימונים ביום?
קודם כל יש לנו 4 מכשירים, אז אנחנו צריכות באמת לעבוד על כל 4 המכשירים, וחימום של מתעמלת לוקח כמעט 3 שעות.
רק החימום?
רק החימום.
וואו.
לוקח 3 שעות, כי אנחנו ממש צריכות גם בחימום לעבור על הכל, ואז לעבור על כל תרגיל בנפרד, כל תרגיל בערך לוקח איזה שעה. אז תחשוב, 3 שעות ועוד שעה כל מכשיר, ואז עוד כושר, אז זה באמת מושך.
כמה זמן הקוקו המיוחד הזה שעושים?
באמת שזה, כאילו, בהתחלה אולי לוקח איזה 15 דקות.
אוקיי.
אחרי זה הוא כבר לוקח 7 דקות, אפילו פחות. כאילו, קוקו של תחרות יכול לקחת כמעט 3 דקות, אבל גולגול של ממש של תחרות, 20 דקות, כי זה ממש עם ג'ל והכל.
זהו, כן, זה נראה כזה מוקפד וכזה יציב ממש.
כן, אסור שיהיה שבונצים והכל חלק.
התחלת, כמו שאמרת, בגיל ממש צעיר, ובגלל שבאמת זה כל כך קשוח ודורש המון אימונים, כמו שאת אמרת, 2 אימונים ביום, את די ויתרת על חיים של ילדה רגילה במרכאות. את הרגשת שאת מוותרת על משהו כזה?
מלא אנשים אומרים לי שוויתרתי על הילדות שלי. אני לא חושבת שוויתרתי על הילדות שלי, כי אני חושבת שעברתי ילדות שונה פשוט. אני חושבת שעברתי ילדות מיוחדת, שלא כל ילדה בגילי זוכה לעבור. אני זכיתי להגשים את החלום שלי בגיל 22, זה, אני לא חושבת שמישהו מצליח להגשים חלום בגיל 22. ואני לא מקשה שוויתרתי על כלום, באמת כל כך אהבתי את זה, והייתי בתוך זה, ונהניתי מכל רגע, גם ברגעים הכי קשים שהיו, בסופו של דבר, כשהגעתי להצלחה, זה היה רגע הכי מטורף, שזה שווה את כל הנפילות והירידות. אז אני לא מרגישה שפספסתי, כי אני יודעת שאני אוכל להשלים הכל אחר כך, לימודים אחר כך, משפחה אני אוכל, הם יהיו איתי אחר כך, והכל, באמת, את ההתעמלות אני לא אוכל, כי שיא של מתעמלת זה בין 18 ל-23-4, את כבר כאילו נחשבת סכנה.
וואו, אז כאילו, אז כמו שאת אומרת, אז כאילו זה, יש גם תאריך תפוגה לחלום הזה.
יש תאריך תפוגה.
איזה בסה? כאילו, לצד כל ההישגים, זה בסה שכאילו, את יודעת שזה יום אחד את צריכה רגע לעבור למשהו הלאה.
כן, בענפים אחרים, רק בגיל 30 אולי נכנסים לטופ. אצלנו לא, אצלנו כאילו 24, כמו שאמרתי, את נחשבת כבר סקנה, ומאוד קשה לבצע, גם החוקה משתנה מאולימפיאדה לאולימפיאדה. אז את כל פעם כאילו צריכה לשנות את עצמך מחדש בשביל החוקה הזאת, בשביל האלמנטים שצריך לעשות. אז זה גם שזה קשה.
יש סיבה אבל שזה נעצר בגיל 23, את יודעת אולי?
גופנית, זה מאוד קשה. כשאת קטנה וצעירה, את יותר זריזה, יותר קל לך לזוז, יותר קל לך לעשות אלמנטים. בגיל 24 כבר הרבה יותר קשה, הגוף קצת מתקשה, הרבה יותר קשה לזוז. וזה עוד פעם, את מגיל קטן עובדת על משהו, את מגיעה לאולימפיאדה, עושה אותה, ואז אחרי זה מתחלפת לך החוקה, את צריכה פתאום לשנות את הכל בשביל החוקה הזאת.
כמו מה למשל?
אלמנטים גופניים. הקושי הגופני הוא הקושי הכי קשה. מבחינת הגיל, אז ברגע שהאלמנטים משתנים, את צריכה להתחיל לשנות את עצמך בשביל האלמנטים האלה, ובגיל 23-4 כבר קשה לשנות את הרגל של הגוף.
תראי, את באמת, אני חוזר רגע עוד פעם לילדות. היו פעם שראיתי כל החברים שלך עושים את הפעולויות שלהם אחר הצהריים, נפגשים וזה, ואת פשוט, והיה איזה רגע שאת רצית לוותר רגע ולהיות איתם?
היה, וגם קרה.
אוקיי.
בגיל, נראה לי, 13 או 12 בערך, פרשתי לחודש. אמרתי שלא בא לי יותר, בא לי ללכת, ליהנות ולעשות מה שבא לי. אני יודעת, זה גיל 12, זה גיל מאוד מאוד צעיר, אבל זה היה תחושה של פשוט לא בא לי יותר. ובאמת, תקופה של חודש לא התאמנתי. עברתי לשחייה, ניסיתי, כי הייתי, עדיין הייתי חייבת ספורט, אבל לא רציתי יותר להיות בהתאמלות, ועברתי לשחייה. אני זוכרת שבשבוע האחרון של החודש הזה פשוט בכיתי כל הזמן ולא רציתי לעשות כלום, פשוט ישבתי בבית ובכיתי, אמרתי לי, אמא עדיין, נמאס לי, משהו חסר לי, אני לא יכולה יותר. ואז הבנתי שזה כנראה התאמלות.
הייעוד קרה לך, מה שנקרא.
וזהו, וחזרתי, ואז פתאום באמת כל השמחת חיים חזרה לי, והחשק לעשות דברים.
זה חלק ממך?
כן.
האמנת שיום אחד תגיעי לאולימפיאדה?
כן, בתוך תוכי האמנתי שאני אגיע לאולימפיאדה, אבל אף פעם לא דמיינתי שזאת תהיה התוצאה וזה יהיה הישג. כשהייתי קטנה בכלל לא חשבתי על מדליה, לא חשבתי שיש סיכוי בכלל, אבל כן האמנתי שאני אגיע לשם, וזה מה שרציתי, המטרה שלי באמת הייתה רק להגיע לשם. ושלוש שנים לפני האולימפיאדה כבר התחלתי להאמין שאני אוכל לזכות שם במדליה, לא זהב, בחיים לא חשבתי על זהב, לא דמיינתי זהב, בחלומות הכי טובים שלי לא חלמתי על זהב, גם באולימפיאדה עצמה לא חשבתי על זהב, זה באמת היה, המטרה שלי אם כבר הייתה ארד, זאת המטרה שרציתי להגיע אליה, מדליית ארד, וידעתי שאם אני עושה ממש טוב, אני אוכל לזכות בכסף, זהב לא עלה לי בראש, בגלל זה היה כל כך מפתיע, כי די הרוסיות לא נתנו לנו לחלום על זה, באמת, לא היה אפשרות לחלום על הזהב.
כי הם כל הזמן היו זוכות.
כי הם כל הזמן היו זוכות. אני המתעמלת היחידה שזכתה במדליית זהב באולימפיאדה, ואף פעם לא זכתה במדליית זהב באליפות עולם. זה משהו שלא קורה.
את גם האישה הישראלית הראשונה שזוכה בזהב.
כן, לפני הייתה יעל ארד שזכתה בכסף, וכן, אני הישראלית הראשונה שזוכה בזהב.
זה כבוד בפני עצמו.
זה מטורף.
תארי לי את הרגע הזה שמכריזים עלייך כזוכת מדליית הזהב.
וואו, זה היה רגע מאוד דרמטי כזה ומלחיץ, כי לקח בערך בין 10 דקות לרבע שעה עד שנתנו את הציון של הרוסיה, וידעתי שיש לי מדליה, אבל אני בינתיים הייתי מדורגת על כאילו זהב, אבל ידעתי שיש לחכות לציון שלה. ואיזה רבע שעה אנחנו עומדות, מחכות לציון, שמו לנו גם ברקע דפיקות לב, ממש היה בובום, 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 ככה. זה היה מלחיץ בטירוף, וממש אני בוכה מרוב לחץ של מה קורה ומה יהיה. וברגע שבאמת מודיעים על הציון, הדבר הראשון שעשיתי זה פשוט חיבקתי את הילד, קפצתי עליה, באמת בכינו מאושר, באמת עד הרגע שהיא הגישה עירור. ברגע שהיא הגישה עירור אז עוד פעם דרמה ועוד פעם מה קורה, מחכים, אבל אז כשהודיעו סופית שאני באמת זוכה בזהב, זה היה מטורף, זה בכי ודמעות ורגש, הכל, באמת היה לי כל כך הרבה רגשות ביחד.
פודקאסט של אלופים ואלופות בשיתוף תלמה.
זו, הייתה לך שחייה לא שגרתית, כאילו, במקום כזה לנצח וכזה לסיים את זה באמת בכל רועם, היו באמת מישהו שניסו לחבל לך בשחייה ולערער על זה ופתאום לטעון שמשהו אחר, כמה זה הפריע לך?
האמת שזה כאילו, זה לא הפריע לי, כי זכותם לערער בסופו של דבר, כן. זה, אם זה היה הפוך, אני חושבת שגם אנחנו היינו מערערות, כי זה גם היה פער של עשירית וחצי, זה כלום בהתמודדות, זה ממש רק לעשות איזה קפיצה אחת קטנה. אז אפשר להבין למה היא באמת הגישה את הערעור, וגם הם באו לשם במטרה באמת לזכות בזהב, המטרה שלהם הייתה זהב, לא כמו אצלי שזה באמת המטרה הייתה ערד, אז באמת ההתאכזבות שלהם באה מזה שהם באמת באו לשם רק בשביל הזהב. אבל באמת כאילו השתדלתי פחות לחשוב על מה שהם עשו, ועל מה שאני עברתי, ועל הדרך שלי, ועל על מה שעשיתי בתחרות עצמה, ופשוט לא משנה מה, יש לי מדליה, גם אם זה יהיה מדליית כסף, יש לי מדליה, זאת הייתה המטרה שלי, לחזור עם מדליה.
ובאמת עשית כבוד, אבל שוב אני חוזר לנושא של רוסיה, כי היה גם אתגר טיק טוק ממש מרושע, שהם ניסו ללוג על התרגיל ועל הביצוע שלך, וזה היה אתגר כזה שצבר ויראליות, במיוחד בקרב משפיעני ויוצרת תוכן שמה. איך זה נראה מהצד שלך?
אז כן, ראיתי את האתגר, ראיתי מלא אנשים שעשו את זה מרוסיה. לא התייחסתי לזה, כל פעם כשראיתי את זה פשוט החלקתי אותם למעלה, עברתי הלאה. וזהו, וגם כאילו קיבלתי מלא תגובות באינסטגרם, בהודעות, בפוסטים שלי, תגובות מרוסיה, תגובות לא טובות, שלא כיף לקרוא. וזהו, ופשוט מחקתי אותם, ולא התייחסתי.
זהו, גם חשוב להגיד שעוד משהו שנורא חשוב בתחום הספורט והספורטיביות, זה גם לדעת להפסיד בכבוד. זאת אומרת, גם אם עיררתם והכל זה בסדר, כמו שאמרת, אבל גם באמת חשוב לקבל את העובדה המוגמרת ולדעת להפסיד בכבוד, כי זה גם חלק מהספורט.
נכון, אני יודעת שאני, כמו שאמרתי, אף פעם לא זכיתי במדליית זהב באליפות עולם. תמיד הייתי או כסף או ערד, ותמיד באתי אליהם וחיבקתי אותם, אמרתי להם כל הכבוד, וכאילו שהם אלופות, ואפילו שמגיע להם. וכשזה היה הפוך, ואני זכיתי בזהב, זה לא קרה, וזה קצת בייס אותי, כי למה כשזה הפוך, כאילו אני באה וככה, וכשאני זוכה אז הן לא מתייחסות אפילו, ולא מסתכלות לי בעיניים אפילו. אבל הבנתי שזה לא שווה את זה, לא שווה לי להתחיל לחשוב מה אנשים שלא אוהבים אותי חושבים. וראיתי כמה אנשים שסובבים אותי, אנשים שאוהבים אותי, מה הם חושבים, וזה מה שעניין אותי, והתייחסתי רק לזה. ולא רציתי להוריד מהשמחה שלי ומהאושר שלי בגלל מה שהם חשבו, וזהו.
אגב, ברעיון שעשית אצלנו פעם בפרוגי, אמרת גם שחלק מהדרך שלך והאמונה שלך כספורטאית זה לא לעשות למען האחרים, אלא לעשות למען עצמך. זאת אומרת, לא לחשוב על הגאווה שאת מביאה או על ההישג שאת צריכה להביא בשביל המדינה, אלא לחשוב על עצמך בתור ספורטאית. עד כמה זה משרת אותך גם היום?
זה תמיד שירת אותי, כי אני חושבת שאם אני הייתי חושבת על זה שאני טסה לתחרויות בשביל לייצג את המדינה בכבוד ובשביל כל האנשים שמאחוריי, זה היה מלחיץ אותי יותר. כשאני יודעת שאני עושה את זה רק בשביל עצמי, זה מקטין את הרגע קצת, ואז אני באה הכי מפוקסת שיש, ורגועה, ויודעת שאני עושה את זה בשביל עצמי, ובשביל הילד, המאמנת שלי, וזה רק אנחנו, כי באמת באימונים בסופו של דבר, זה רק אני והיא, אחת על אחת, ואין את כל העם ישראל שעומד מאחוריי.
מלחיץ נשמע גם.
כן, אז פשוט לא לחשוב על זה, כי אני יודעת שזה סתם ילחיץ אותי, אבל אחרי זה, אחרי השחייה, אז אני כאילו חושבת על זה, ואומרת, וואו, כאילו עשיתי כבוד לא רק בשבילי, גם בשביל הילד, גם בשביל ההורים שלי, גם בשביל כל המדינה. אז באמת, לחשוב על זה רק אחר כך, כי לפני זה רק מלחיץ.
איך באמת היה להעביר את האולימפיאדה בלי ליווי של הקרובים אלייך? כי פעם הרי לפני הקורונה היה אפשר להביא משלחות כאלה שלמות של משפחות, וזה להיות איתך לפחות דעת באווירה, ואי אפשר הפעם היה מגלל הקורונה.
אז באמת ההורים שלי קנו כרטיס, ובגלל כל הקורונה אז ביטלו את כל הכרטיסים, והם נאלצו להישאר בבית. אני חושבת שזה היה להם יותר קשה ממה שזה היה לי, כי אני באמת הייתי כל כולי מפוקסת ומרוכזת לתחרות. אחרי זה כשחזרתי, אז הם סיפרו לי שהיה להם קשה לצפות מהטלוויזיה. אמא שלי באמת בתרגיל הראשון אפילו לא יכלה לראות, היא הלכה לחדר, אבא שלי מספר שכשעשיתי את התרגיל, אז אמא שלי באמצע התרגיל שלי צועקת, נו, נו, איך היא עשתה? נו, מה הייתה? ואבא שלי כבר צועק עליה, רגע, תני לה לסיים. אז באמת, כאילו, היה להם מאוד מאוד מלחיץ. זה כאילו כן קצת מבאס שהם רצו לראות אותי, והם רצו להיות איתי, וברור שהכי כיף לי בעולם כשהם יושבים וצופים בי באותו רגע בקהל. אבל אני יודעת שלא הייתה ברירה, ואני יודעת שהם כן צפו ותמכו בי פשוט מישראל. ובאמת ראיתי, אם כל האצטדיון באמת היה ריק, אז משלחת ישראל באולימפיאדה שהגיעו, כל הוועד האולימפי וחלקים מהאיגוד, ובאמת עוד אנשים שיכלו להגיע לשם מהצוות הרפואי, אז באמת הם ישבו בקהל וצפו, ומתוך כל האצטדיון הריק היה פשוט מקום אחד שהוא היה רק של ישראלים, באמת היה שם הכי הרבה ישראלים בקהל. וזה היה כיף, כי אני רואה, אני יוצאת למשטח ואני רואה רק את דגלי ישראל, זה מטורף, כאילו, זה ממש כיף שהם לפחות הצליחו לבוא ולראות.
אגב, באמת, אולי ההורים שלך צפו מהבית, אבל אנחנו גם זכינו לראות אותם ברגע שאת זוכה, וזה היה אחד הדברים הכי מרגשים שיש. תתארי לי את השיחה שלך עם ההורים שלך רגע אחרי השחייה.
אז באמת הייתי ברעיון רגיל, ואז פתאום הביאו לי אוזנייה לאוזן, וחשבתי שאני הולך לדבר עם כתב. ואז פתאום אני שומעת את אמא שלי, לינוי, ואז התחלתי פשוט לפחות. זה רגע מרגש בטירוף. ואז גם אבא שלי דיבר, וסבא וסבתא שלי דיברו. אני חושבת שזו פעם ראשונה ששמעתי, ואחרי זה גם ראיתי את אבא שלי בוכה. לא ראיתי אותו לפני זה. וזה היה מרגש, באמת, שזה הקול הראשון שאני שומעת, של ההורים שלי.
תראי, ההצלחה וניצחון בטח שכזה מביא איתו גם, אני מניח, גם הרבה התמודדות שאחרי. איך מתמודדים מכל ההצלחה הזאת?
אני חושבת שזה קצת באופי שלי. אני גם אחרי זכיות קודמות באליפויות עולם, באליפויות אירופה, לא לקחתי את זה למקום יותר מדי גבוה. אני כן יודעת שזה הישג וזה מטורף וזה מרשים, אבל בסופו של דבר, אני זאת אני, זה לא משנה. המדליה הזאת, כאילו, ברור שהיא הכי גורמת לי להכי הרבה אושר ושמחה, אבל בסופו של דבר אני לינוי כמו שהייתה לפני. אני אותה לינוי בדיוק לפני, כמו שהייתה לפני המדליה. אני לא חושבת שמשהו השתנה בי. גם אומרים שעכשיו, נו, אז איך את עכשיו מתמודדת עם היותך סלב? אז אמרת להם, בסדר, זכיתי באולימפיאדה, אני לא חושבת שאני סלב, אני פשוט כאילו, לא יודעת, אז עשיתי משהו טוב, עשיתי גאווה למדינה, אבל אני באמת משתדלת כמה שפחות לחשוב על זה בתור סלב, כי זה בסוף נראה לי מלחיץ אותי גם קצת.
זהו, אני מניח שגם, מן הסתם גם באופן טבעי קיבלת כל מיני הצעות, אם זה לריאליטי בטוח, אם זה קמפיינים למיניהם, איך זה לראות את עצמך על קורנפלקס?
וואו, אני שמחה ממש שטלמה באמת לקחה אותי כחלק מהפרויקט שלהם, על הקורנפלקס של אלופים, שהם סוף סוף עשו את זה גם קורנפלקס של אלופות.
נכון.
גם לצעירות, ולא רק לצעירות, בכללי, לכל אנשים, שיבינו שלא משנה מה, גם הם יכולות, גם גברים וגם נשים יכולים לעשות מה שהם רוצים, ויכולים להגיע רחוק באמת עם עבודה קשה, ועם אורך חיים בריא, ויכולים פשוט לשמור על עצמם ולהגיע באמת לתוצאה הכי טובה שלהם.
זה היה לך מוזר לראות אותך פתאום על כזה מוצר בסופר?
האמת שעוד לא ראיתי את זה בסופר, ראיתי את זה בבית, אבל עוד לא הלכתי וראיתי כזה קירות של קורנפלקס, עוד לא יצא לי. זה נראה לי כשאני אלך, זה יהיה לי מוזר, אני חושב שאני אסתכל על זה כזה, מה קורה פה. אבל כן ראיתי את זה בבית, ומלא אנשים אמרו לי שהם קנו את זה כאילו בגללי, בגלל שהילדים שלהם, הלכו עם הילדים שלהם בעצם לסופר, ואז הם הצביעו עליי ואמרו, לינוי, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה.
אז את באמת גאווה, ואת מרגישה באמת מודל לחיקוי עבור אחרים? ואחרות, בעיקר?
אני מרגישה מודל לחיקוי, ואני גם שמחה שלוקחים אותי כמודל לחיקוי. אני חושבת אני שמחה בעיקר כי אני באה מתחום הספורט, ואני חושבת שספורט הוא דבר מאוד מאוד חשוב לכולם. ואם מישהו יכול לבצע ספורט, אז שיעשה את זה, כי זה נותן שמחת חיים, וזה נותן משהו אחר לחיים. ובאמת, כאילו, כיף לי שאני מקבלת באמת מלא הודעות, שכותבים לי, הבת שלי אוהבת אותך, ואת השראה בשבילה, ומבקשים ממני סרטונים ותמונות, אז זה באמת, זה כיף לי. אני מרגישה שאנשים, כאילו, אמיתי בחוויה הזאת, והם יודעים מה אני עברתי, והם יודעים, על ההישג שלי, והם באמת כבר הרבה יותר מודעים לספורט. וזה באמת כיף כל פעם מחדש לקבל את התגובות האוהבות האלה.
תראה, לצד כל הצלחה, מה היה הרגע הכי קשה בדרך?
אי אפשר לספור באמת על כף יד את הרגעים הקשים שהיו לי, כי היו הרבה.
מה הכי זכור לך?
יש לי שניים שהם מאוד מאוד זכורים לי. כן. שניים קרו באותו שנה, אוקיי. ממש... אחד ממש לפני אליפות עולם, אחד אחרי אליפות עולם. אני זוכרת שב-2017 חוויתי פציעה בברך במהלך אימון, עשיתי תנועה לא נכונה, ויצא לי קליק מאוד מאוד חזק מהברך, ולא ידעתי בהתחלה מה זה, לא הצלחתי לקופף את הברך, כל פעם שכיפפתי באמת הקליק הזה חזר עוד פעם, ונאלצתי ללכת לעשות MRI, וה-MRI אמר לי שיש לי קרע במניסקוס, אוי. והבנתי שאני צריכה לעשות ניתוח. בהתחלה אני והילד ניסינו להבין אם אפשר לעבור את זה בלי ניתוח, וידעתי שעוד חודש יש לי אליפות אירופה, אני חייבת, כאילו, אין מצב, מה ניתוח עכשיו? והרופאת ספורט באמת אמרה שאני שאני יכולה לנסות לעבור את זה בלי ניתוח, אבל היא לא יודעת איך, איך זה יקרה, צריך פשוט לשנות את התרגיל, שבאמת יביא אותי למצב שאני לא, לא כל כך מפעילה את הברך. וזה מה שעשינו, זה עבד לשבוע וחצי, אחרי שבוע וחצי עוד פעם עשיתי תנועה ונינלה לי הברך, אז באמת לא יכולתי לא לקופה ולא ליישר, היא פשוט נשארה לי באותה פוזיציה, והבנתי שאין ברירה, אני חייבת לעשות ניתוח, אז בימים הראשונים הייתי ממש מבואסת, ואמרתי לעצמי, כאילו, מה, איך אני אחזור לעצמי אחרי זה, זה ניתוח, כאילו, עכשיו פתאום אני לא יכולה להזיז את הברך, אני לא יכולה לעשות כלום, אי אפשר לדעת מה יקרה אחרי הניתוח. כן. וידעתי, עוד חודש יש לי אליפות אירופה, אין מצב שאני מפספסת את זה. אז באמת אחרי הניתוח, יום אחרי, כבר הייתי באולם ההתאמלות, כבר המשכתי להתאמן.
זה היה מותר?
בישיבה, היה מותר בישיבה, פשוט לא להזיז את הברך.
הבנתי.
זה באמת בישיבה, ועשיתי פיזיותרפיות על בסיס יומיומי, כל היום כמעט. אז באמת כל היום עשיתי חיזוקים. ואחרי חודש יצאתי והתחרתי בתחרות, באליפות אירופה. וכולם קראו לי נס רפואי. חזרתי שם גם עם מדליה, ובאמת לא האמינו שאני, אחרי חודש של ניתוח, אני אצליח לחזור לעצמי ולהתחרות. אז באמת, רופאים היו בשוק וקראו לי נס רפואי.
מה שנקרא גם הכל בראש.
לגמרי, הכל בראש.
המחשבה יצרה לך את המציאות.
הכל בראש. אם את תחשבי רק חיובי ותדעי שאת מסוגלת, את תצליחי.
מי היא לינוי בחיים האישיים? אנחנו מכירים את לינוי הספורטאית, אבל מי היא לינוי בחיים האישיים שלה?
אני חושבת שאני די אותה לינוי. כמו לינוי הספורטאית, אז אני די אותה אחת. בעצם לא, יש לי משהו שונה. אני חושבת שכשרואים אותי כספורטאית, אז אני נראית כזאת כמו מישהי, תמיד אומרים לי שאני נראית יותר מבוגרת במשטח, יותר מבוגרת, יותר חזקה כזאת.
זה מחמאה? נו, לאיפה זה?
זה כאילו, זה מחמאה, אבל בתור לינוי של היום-יום, אז אני פחות כזה, כאילו אני כן דומיננטית, אבל נראה לי אני יותר שקטה כזאת, ויותר בישנית, ויותר כזאת קטנה. וכשמסתכלים עליי, אז אומרים לי שאני נראית הרבה יותר צעירה במציאות. וזהו, אני חושבת, כאילו, זה הדבר שהכי שונה ממני, שאני באמת יותר כזאת, כאילו, אם מסתכלים עליי ביום יום שאני בישנית כזאת, אז לא מאמינים איך פתאום אני יוצאת למשטח ופתאום כזה רוצה לטרוף את כל השופטים.
תראי, הגעת למדלת זהב, אז מה הלאה? מה קורה הלאה? מה השאיפות הלאה? כאילו, איך שואפים לו יותר מזה?
בינתיים קצת קשה לחשוב על שאיפות הלאה, כי אני באמת עדיין על סוג של ענן כזה, עדיין חווה את הרגע ועדיין נהנית ממנו. אז קצת קשה בראש כזה לחשוב על דברים חדשים ועל חלום חדש. אני כן יודעת מה אני רוצה לעשות בעתיד הרחוק. Okay. אני רוצה לפתוח אגודה משלי על שמי, ובאמת להביא לשם בנות קטנות ולפתח אותם, ולתת להם באמת מהידע שלי, כדי שבאמת יצליחו. בינתיים אני כן חזרתי לעולם ההתאמלות, אני מתאמלת, אני עוד לא יודעת מה יהיה בהמשך. התחלתי גם ללמוד תואר ראשון בווינגט. אז אני עדיין כזה מנסה דברים, ממשיכה, לא יודעת.
רגע, אלכס היה כבר, דיברנו על זה. תני לנו את הטיפ המנצח שלך לאליפות.
אני חושבת שמה שבאמת חשוב זה, לא, קודם כל, לא לוותר לעצמך. לדעת שבדרך באמת יהיו את הרגעים הקשים האלה, ויהיו את הנפילות, ויהיו את ההפסדים. אבל באמת מכל הפסד ונפילה, לדעת ללמוד מזה, ולבוא לפעם הבאה יותר מחושל. ויודע כבר מה הייתה הטעות בעבר, ואיך לתקן את זה בעתיד. אני באמת מכל טעות שלי למדתי להמשך, ושיפרתי להמשך. וזה באמת מה שהוביל אותי להצלחה. באמת שכל הדרך אני אמנתי בעצמי, וכל מי שהיה סביבי, וכל הצוות הענקי שהיה סביבי, באמת תמך בי וגם האמין בי. אז באמת לגור סביבך אנשים שאוהבים אותך ותומכים בך, שלא רק אתה תאמין בעצמך, שיהיו עוד אנשים שיאמינו בך, כי זה... בסופו של דבר אתם הולכים כקבוצה אחת, וזה הכי כיף שאתה לא לבד בזה. אתה יודע שיש סביבך עוד אנשים, מלא אנשים שאוהבים אותך ותומכים בך, וזה כיף לעבור את כל הדבר הזה ביחד. ואני חושבת שגם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, זה באמת לאהוב את מה שאתה עושה וליהנות מזה. כי אם אני לא הייתי אוהבת את מה שאני עושה ולא הייתי נהנית מהדרך, הייתי סובל את כל הדרך וזה לא היה לי כיף, ואני לא חושבת שהייתי מגיעה לאותה תוצאה.
טוב, לינוי, היא האלופה. איזה כיף לשמוע ממך ולהכיר אותך מקרוב ולגלות שאת גם אלופה בחיים האישיים שלך וגם כפרסונה בפני עצמה. ואני מאחל לך להגיע לעוד הרבה שנים של הישגים ולהגשים את עצמך כל פעם מחדש ולהרגיש הכי שלמה עם הדרך שלך. ואיזה כיף שאת משמשת ככה השראה לכולנו ובצדק.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
פודקאסט של אלופים ואלופות בשיתוף תלמה.